שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם את מאמר הערבות בעמוד 394, אות כף ג'. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. אנחנו בכתבי בעל הסולם, עמוד 394, מאמר הערבות, אות כף ג'. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה, בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן בית דעות בהדבר, אלא דבר תכלית הבריאה, מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם מתוך ירידתה של טבע הבריאות עד לדיות התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין האהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם, שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן ייסורים ממרקים עוונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. ונוסף על זה, שההזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו, ועל כן מכנה אותם הכתוב, בעת ההוא, בלשון יחיד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה, הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית, וכל מגמתו היה רק להועיל לחברו, במשמעות המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה כמבואר.
שאלות. תדעו, נראה לי שהם לא שמעו. כן, שיקה? מה יש לשאול? הכל ידוע. לא. תקרא לנו שוב.
עוד כף גימל. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל באות ה', במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית.
זה באמת דבר מאוד מיוחד, שאתם לא יכולים למצוא דוגמתו בהיסטוריה, שאיזשהו קבוצה קטנה מבדילה את עצמה מהבבל, מהאנושות כולה, זאת אומרת, כי אז הייתה מרוכזת בבבל, והיא מתחילה לפתח איזה שיטה מיוחדת של תפיסת המציאות, יחס למציאות, שמשפיע על המבנה שלה, של החברים שלה שם באותה קבוצה, שמתחילה להשפיע על החיבור ביניהם, על אופן החיים שלהם, על כל דבר ודבר, עד כדי כך שמזה שהם כאילו משיגים איזשהו רוחניות, איזשהו כוח עליון, זה משפיע עליהם, על החיים שלהם, על היחס שביניהם, איך הם מבשלים את הדברים, איך הם הורגים את הבהמות חיות של, כדי לאכול אותם, איך הם זוהים את השדה, כן? וכותבים אותו אחר כך, ובקצרה ובכל זה, איך הם עושים כל דבר דבר, איך שהם בונים בית, עם כל מיני דברים המוזרים האלה, כמו מזוזות ותפילין ותלית, וכל מיני עוד ועוד מנהגים למיניהם, מאוד מוזר מה שקורה להם. כל זה מה שהם עושים, הם עושים מתוך, כמו שהם אומרים, כך אנחנו משיגים שזה צריך להיות ברוחניות, כך ברוחניות. ואנחנו, שנמצאים בגשמיות, גם כן כך מתנהגים בינינו, זה קובע יחסים בינינו. זאת אומרת שהם רוצים להתאים את עצמם לרוחניות. הרוחניות, הם אומרים שהם משיגים. כל העולם לא והם כן. ומה שמעניין שכל היחס הזה למשהו הנסתר, בשבילם זה לא נסתר, זה גלוי, וכך הם עושים. זאת אומרת, אנשים ממש עזועים כאלו, זה כולם לא נורמליים, כן? וכך הם חיים במשך מאות שנים, 1500 שנה, נגיד, מהבבל עד מה שהם קוראים להם לחורבן בית המקדש. הם כותבים ספרים, הם עושים כל מיני פעולות, ולאט לאט מהם מתחיל לצאת איזה יחס מיוחד למציאות, לחיים, לעולם, לכוח עליון, שמתחילים על ידי הדתות, מה שנקרא שיטות חיצוניות, שיוצאות מהם להתגלות. זאת אומרת, זה מאוד מוזר, עד כדי כך שמתגלה לאט לאט, בצורה אולי לא נעימה כל כך, אבל מתגלה שבאמת כל העולם יש לו יחס לקבוצה הזאת. שהוא שונא אותה, מכבד, לא מכבד. בקיצור, יש כאן משהו מיוחד, שמשך כל ההיסטוריה האנושית, שעד היום זה כבר כמעט 6,000 שנה, היא כולה מסתובבת סביב הרעיונות ומעשים שיוצרת את הקבוצה הקטנה הזאת. כן. והקבוצה הזאת היא טוענת שבמה שהיא מקיימת ומה שהיא עושה זה בעצם הכנה לזה שכל העולם גם כן ילך בעקבותיה. כן,
זה מאוד מעניין מה שאמרת לגבי זה שמתוך שמתחילים להתייחס בצורה מיוחדת אדם להברו, מתוך זה מתחילים לבנות לעצמם כל מיני תהליכים מיוחדים בחיים, בונים את הבית בצורה מסוימת, עושים, מטפלים בגידול
זה מתוך, הסדר. זה מתוך השגה.
אתה יכול להסביר קצת את הדברים?
לא, לא, לא. זה, מתוך, זה לא מתוך שמתייחסים אחד לשני. זה נכון, כי בוא נגיד כך. אנשים שירגישו דחף להשגת המטרת החיים, שהם באו לאברהם, לפי מה שהוא הבטיח להם לגלות להם סוד החיים, הצטרפו אליו, אז הוא גילה להם שסוד החיים משיגים על ידי אהבת הזולת. אהבת הזולת. הם התחילו לעסוק בזה. מתוך זה שהגיעו לקשר ביניהם, לפי אותו תנאי, מאהבת הזולת לאהבת השם, הם התחילו לגלות כוח עליון. להם היה זה לא פשוט, גם כן, אבל בהרבה יותר קל מהיום, לנו, כי הם היו הרבה יותר זקים, זה נקרא זכות אבות, שאותה תקופה שנקראת אבות, האנשים היו זקים, ולכן לפי היחס ביניהם, הפשוט כמו בחמול, בהתקרבות זה לזה, אומנם שהיה אגו לכל אחד, אבל אגו הפשוט, סך הכל כל החיים היו לפי זה פשוטים, הרצון לקבל היה קטן, לא מפותח כמו שעכשיו בכל מיני הצורות שלו. ולכן הם השיגו את תכונת ההשפעה בקשר ביניהם, ואז בתוך תכונת ההשפעה הזאת הם התחילו להשיג גם כן שורש שלה, שורש שלה, שזה נקרא בורא. לא היה קשה, לעומת מה שהיום מאוד קל. וזהו, וכך לימדו את הילדים שלהם, כך, כך, כך קיימו את עצמם. אז מתוך זה שהם התחילו ביניהם להרגיש איך לקבוע כל מיני צורות הקשר הנכונות ביניהם, הם התחילו להגדיר אותם לתוך החיים שלהם. כן? לתוך החיים שלהם. ולכן, לפי צורת הקשר, נגיד, ברור לי נעשה מתוך המאמצים שלי להיות קשור עם אחרים, שאני צריך להיות בכאלו וכאלו צורות של החיים, של השתוות הצורה, בין קשר גברים, קשר נשים, יחס לחיות בהמות, לאדמה, לאוויר, לצמחים. התחיל להרגיש מקשר ביניהם, גם כן קשר הנכון לכל צורות הטבע. עכשיו, כשהתחילו לגלות צורות יותר מורכבות של הקשר ביניהם, אז הם נכנסו כאילו לפסיכולוגיה שלהם, של ההתקשרות ההדדית. הם התחילו להבין שהרצון לקבל הוא כלול מארבע בחינות, והוא צריך בצורה מסוימת להתקשר לאחרים. לארבע בחינות האלו הם ראו שמתוך זה שהם מתקשרים לאחרים, יש להם תוקף מיוחד, שזה נקרא מבנה הקבוע של הטבע, שרצון לא יכול להיות שלם אם הוא לא מברר את עצמו בדלת בחינות שלו. ואז איך מתקשרים לדלת בחינות, איך מתקנים את הדלת בחינות האלו ברצון להשפיע, כדי לגלות בו בתוך הרצון לקבל צורת ההשפעה השלמה שזה נקרא בורא. אז הם התחילו לגלות שצורת ההשפעה הזאת שצריכה להתגלות ביניהם היא חייבת להיות בצורה מיוחדת, בעברה מיוחדת, בסגנון מיוחד. כך הם התחילו לכתוב כבר את ההבנה הזאת שזה נקרא ספר תורה, ואז יהיה מובן להם, נעשה מובן להם שהתקשרות ביניהם יכולה להיות ועם כוח עליון דווקא על ידי הצורה הזאת של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך, בכל נפשך וכו' וכו', שזה בעצם העיקר ההתקשרות, גם בצורה החיצונה של הפסוק וגם בצורה הפנימית שלו. ומזה הם גם כן הבינו איך צריכה להיות ההתקשרות בין הרצון שלהם הבימי לרצון שלהם הרוחני, שזה נקרא כבר צורת התפילין, ועוד ועוד. זה פשוט מתגלה בצורה פנימית רצון אחד שמתחלק להרבה רצונות ומתקשר להרבה רצונות חיצוניות, ואז מתוך זה אתה מתחיל לראות שזה מתבהר בקשר מיוחד כזה, שאם אתה רוצה להביע אותו בצורה גשמית, אז זה תפילין, ציצית, נרות, עבודה מיוחדת בשדה, עם שנת השמיטה, עם כל מיני דברים, עם פאה, כל מה שקורה. עם כל המנהגים האלו, שכביכול בעולם שלנו זה מנהגים, שאנחנו מבצעים אותם בידיים או בפה, אבל בעצם זה, הקיום שלהם נכון, זה בתוך הרצונות, בהתקשרות הנכונה בינינו, עד שאנחנו מגיעים לקשר אמיתי, השלם, בין כולם. כך הם היו מגלים את זה. והיה ברור להם שקודם כל הקשר צריך להיות ביניהם, שהם מגלים את היחס כזה נכון בין כולם, להיות מקושרים יחד בצורה שווה, אבל אחר כך זה צריך לבוא לכל העולם. זה גם כן ברור, מה עם כל הבבלים האלה? אנחנו גם כן היינו בבלים, אבל פתאום התעורר כמו באברהם, היה עובד צלים, התעורר בו איזה רצון מיוחד, להשיג את השורש, אז גם כן באנו, ואחר כך זה בכל עולם ככה זה יתבהר גם כן. אז על ידי מכות, בעוד כמה שנים, בסדר, יהיו עוד 2,000-3,000 שנה, יבואו גם כן כאלה דורות שהם ירצו לגלות למה הם סובלים, מה באמת מטרת החיים של כל כך רקניים וכן הלאה. הכל זה מתגלגל בצורה טבעית. כן.
אז נגיד, סתם להתבונן על משהו מסוים, בצורה טבעית פתאום הם התחילו להרגיש שהם צריכים בבית שהם בונים להתקין מזוזה.
כן, ודאי. מה? אני מתוך הקשר שלי עם הזולת, שאני מעדכן את הקשר שלי איתך, נגיד, אני מתחיל לראות שחלק מרצונות שלי אני יכול להשתמש כדי לאהוב אותך, וחלק אני לא כל כך, או באיזו צורה אחרת, כלפיך, כלפי גברים, כלפי נשים, כלפי ילדים, כלפי כל הטבע. זה פתאום מתבהר לי, כי אני נמצא בעולם שהוא גם כן מחולק ליוד כי וו כי, דומם צומח מדבר, ובתוך הרצון שלי דומם צומח מדבר, ובתוך האנשים אחרים אני רואה דומם צומח מדבר הוויה, וכל ההוויות האלה הן קשורות אלו ואלו ואלו, שזה הופכות להיות בשבילי 10 ספירות. כן? ואז בשבילי ברור איך אני צריך להתייחס ל10 ספירות האלו, להתקשר גם בדומם, גם בצומח, גם בחי, ואני מדבר, מה ההבדל העבודה שלי לאדם, או לעבודה שלי לאדמה. האדמה גם כן, זה איזה מין רצון שאני צריך מתייחס אליו בצורה מיוחדת, וצמחים, וחיות, וכן הלאה, וברור לי מה להשתמש בי, מה לא להשתמש, באיזה אדמה ובאיזה צמחים כן נסור, ובאיזה מותר, וגם כן בין בני אדם, באיזה צורה, ומאכלים, וכן הלאה. אני הכל מברר את זה מתוך הקשר שלי עם הזולת, ברור לי כי התקה מזה, איך אני צריך להתנהג עם כל המציאות שתחת הקשר הזה. הקשר הכי גדול זה קשר בין בני אדם, בקבוצה שלנו, של אברהם, והקשרים אחרים, אני מוציא מזה כתוצאה, לומד מזה. אז ברור לי. פתאום ברור לי מה שאני צריך לקעור דווקא יום השביעי, שבת וכן הלאה, לא הכל שווה, המולד הלבנה וכל הדברים, כן, זהו. אבל ברור לי גם כן שמה צריך להיות המנהג החיצון אם אני מקיים לעומת החוק הפנימי, שלפי החוק הפנימי אני צריך נגיד לרקוד כלפי הלבנה, כלפי מולד, כן? ובצורה חיצונית, אני צריך גם כן לקפוץ או לא. יש כאן שאלה. לא חשוב, אבל בכל זאת, מובן לי ענב ושורש. מובן לי המצווה, איפה שאני מתקן את הרצון והמנהג, שאני מסמל את המצווה. זה ההבדל. שבזה שאני מניח תפילין, אני בזה רק קושר את היד קאה, כן, שמאל, יד קאה. כן. אבל בזה שאני ברוחניות מבצע את הפעולה הזאת, אני באמת מתקן את הרצון. אז יש לי תיקון הרצון, שעל זה מדובר בחומת הקבלה, איך לתקן את הרצון, ומדובר בסימן של התיקון, שמתגלה כענב ושורש, שזה הנחת התפילין, וכו'. שבהנחת התפילין אתה רק רוצה סימנים, לכן זה, מקובלים קוראים לזה מנהגים, אבל התיקון ממש, זה בפנימיות, ביחס כלפי בני אדם ומהם לבורא. כן.
אז נגיד, מה הם הרגישו שהם החליטו פתאום שכשבונים בית צריך לשים מזוזה?
התיקונים, סימנים. סימנים. שום דבר חוץ מזה. כלום. גם בית המקדש, גם כל החיצוניות שאתה בונה, מדומם צומח חי, שם שאתה משתמש בהם, גם בבני אדם, כי יש בתוך הבית המקדש, נגיד, גם בני אדם, אין בזה שום קודש. הקודש נמצא בלב האדם. הקודש זה נקרא השפעה. השפעה. אין בכל החלקים האלה שום השפעה. שום דבר. לא. אלה השפעה נמצא באדם שמבטא על ידי הלב שלו, לא על ידי הכלים של בית המקדש שרוצים שם למצוא אותם בהר הבית. כן? זה מה תמצא בהם? נו מה, ושים אותם באיזה, במוזיאון. כן? מה תעשה איתם? היו כאלה כלים. נו ומה שהיו? מה תועלת מזה? נו זה סימן. אני מבין שבעולם שלנו זה מכובד. אבל לאמת זה לא מפריע, משפיע שום דבר. אני זוכר שכך ענה לרבי מלובביץ' ששאלו אותו בקשר לבנות בית המקדש. הוא אומר, נו ומה, תפתחו שם מוזיאון? מה תעשו איתו? זה אמת? כן.
אני מנסה להבין את התהליך של יצירת ההתנהגויות המיוחדות, המוזרות אפילו בעולם שלנו. תיארת שהייתה קבוצת אנשים בבבל העתיקה, הצטרפה לאברהם, התחילו ללמוד ממנו איך להתייחס באהבה זה לזה, ופתאום התחילו להוסיף לעצמם להיים דברים שאף אחד בכדור הארץ לא עשה.
אני אגיד לך למה. כי בזה שאני מבצע פעולות הפנימיות, אני פתאום מרגיש שיש להם עתקה בצורה חיצונה. אני נוגע, נגיד, בחזיר, אני מרגיש שאני לא יכול לאכול אותו.
כמה?
ענב ושורש. לכל דבר שבשורש הוא יותר גבוה, הוא משפיע על הענב. אני לא יכול. לידי חבר שלי לא נמצא בהשגה כזאת, בשבילו זה לא בעיה. הוא לא מרגיש הבדל. ואני שנמצא בהשגה, אני מרגיש הבדל. אבל הבדל בשורשים, ככה אין בזה, בעולם שלנו אין בזה שום בעיה, שום פסול. מה פסול בבשר הזה לעומת בשר הזה? אלה בגלל השורשים. בגלל קשר לשורשים. ככה בעולם שלנו בכלל אין טוב ואין רע. כן.
אז נגיד הדוגמה שנתת, מצוין. מה הוא מתחיל להרגיש שפתאום הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לאכול תהזיר? מה הוא מרגיש? מה?
שהוא קשור לשורש, על מנת לקבל שאי אפשר לתקן.
מי קשור?
הענף הזה, הענף הזה שנקרא חזיר, כן? הוא קשור לשורש עליון, לרצון, כן? שרצון הזה אי אפשר לתקן עד גמר התיקון. אי אפשר לתקן עד גמר התיקון. בגמר התיקון אנחנו נתקן כל הרצונות, וגם חזיר יהיה כשר. זאת אומרת, מוכן לעבודה עמו ועל מנת להשפיע. זה נקרא כשר. כן? כמו כל דבר ודבר. זה לא רק בחזיר. זה, אתה יכול לפתוח מה שאתה קורא לפני שבת במה מדליקין, אז אתה אפשר להדליק בזה, 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 ובזה, בזה, לא. לא מדליקים בזה, בזה. אפילו את פרטי פרטים, הם רואים במה אפשר להביא אש שבשבת, שזה של התיקון, של הכל, אז באלו צמחים, באלו דברים כן, ובאלו לא, לעשות מזה פתילה, ומאלו שמנים כן, ומאלו שמנים לא. מאיפה, מה ההבדל? נו חזיר בסדר, יש לך איזה ציור עליו שהוא איזה מלוכלך. אמנם שדווקא בשר שלו הוא מאוד בריא ודומה לבשר של אדם. אלה, אבל צמחים, מה צמחים? מזה אסור, מזה מותר. מה קרה? אלה לפי ענה ושורש. זאת אומרת, בעולם שלנו אנחנו לא יכולים לעשות בזה שום הבדל. אין פסול ואין מותר. רק לפי השורשים. לכן מה שהם כתבו, הבעלי ההשגה, בתלמוד, במשניות, בתלמוד, זה בשבילנו, אנחנו יכולים גם כן ללמוד מתחתון עליון, גם כן אפשר במשהו ללמוד, אבל זה לבעלי ההשגה, למי שמחזיק, למי שמגלה קשר ענה ושורש. כן.
אז אני מנסה להבין מה הוא מרגיש, בן אדם כזה, תלמיד של אברהם, הוא מתחיל...
כמו שחמור, ההוא, שלא רוצה לאכול ממעשרות, אתה זוכר? לא. אה? כן, חמורו של פנחס בן יאיר. הוא לא אכל. זה ודאי שלא מדבר, לא מדובר על חמור שפתאום בא להשגה. כן, אלה חמור שלו. הגיע לתיקון כזה שאפילו החמור שלו לא, 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 מבדין בין זה לזה. אבל אתה מבין שככה, ככה מרגישים. כן?
אז זה מאוד מעניין אותי, ככה מרגישים את זה. אז נגיד יש לאברהם תלמיד כזה שמתחיל ללמוד ממנו איך יותר ויותר להתייחס באהבה לאחרים, לאנשים אחרים.
כן.
ופתאום נהיה באיזה רגישות פנימית שאין לאנשים אחרים שהיים באותו עולם.
כן.
ופתאום הוא מרגיש שהוא מתקרב להזיר, וואלה, אתה לא מתאים לי על המנגל. ממש אני לא יכול לאכול אותך.
כן, כן.
ככה הוא מרגיש?
כן.
למה
כן.
הוא מרגיש את זה? איך, מה?
כי הוא מסיק את השור.
הוא לא לימד אותו על זה, הוא לימד אותו איך להתייחס לאנשים.
נכון, אבל כל העולמות, כל הפרצופים, הכל זה קשור זה לזה, כי ענה ושורש. ואז הוא מגלה ששורש הזה, ששורש של הקדושה, קשור לכאלו חיות, ולכאלו חיות לא. וגם כן קשור לחיות האלו, זה לא רק... לא רק זה בלבד, אלה צריכים גם כן לשחוט אותם בצורה מסוימת, ולבדוק אותם בצורה מסוימת, עם כל מה ש... לפי כל חוקי כשרות. מה זה? אתה יודע איזה שם פלפולים יש לך, איזה חוקים, איך בודקים את הפנימיות הבהמה לפני ששוחטים אותה, לפני שקובעים אחרי שחיטה אפילו, שהיא תאורה או לא? מה זה? זה סתם, ואחר כך עם המלח חצי שעה וזה 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 ובישול מאכל בן רסאי, זה לא צחוק, זה הכל לפי השורשים מיליונים. אבל מה יש לך מזה שאתה עכשיו רק אני רק רוצה להגיד דבר אחד, כמו שבעל הסולם אומר שאנחנו לא מבחינים בנו בתוכנו. הבחנות. מה אני אומר לעצמי? אני אוהב את כולם. אני כולי טוב. הכל בסדר. אני לא מבחין כלום. פתאום אומרים לי, אתה יודע מה? כל מה שאתה רואה מחוץ לך, זה היצר הרע שלך. אם אתה תהיה ביצר הטוב, אתה לא תראה שום דבר. הכל תראה רק כאור לבן. נגיד שאני מאמין לו, שמישהו ככה מספר לי. זאת אומרת, כל מה שנמצא מחוץ לי, זה האגו שלי, שרק מראים לי אותו ככה בחוץ, שאני אראה את כל המעיים שלי, כן? שאני רואה אותם בחוץ, עד כמה שאני נורא. כן, זהו. עכשיו אומרים לי, עכשיו, כדי שאתה תלמד גם כן עוד יותר, אז תבין שבהשגה רוחנית, מה אתה מסיק? רצון להשפיע קצת. אבל פתאום אתה מתחיל לזהות כנגד הרצון להשפיע הזה, או רצון לקבל, ופסול ומותר שביניהם, כן, פסול וקשר ביניהם, אתה מתחיל לזהות כאן בעולם הזה הבחנות. זה נפרס לפניך. וואלה, איזה דגים כן ואיזה לא, כן? יש להם סנפירים או לא? יש להם קסקסת או לא? טורפים ולא טורפים, כאלו וכאלו, כן? ובעלי גירה, מפריס פרסה, ככה ככה. אתה מגלה כאן בעולם הזה מה שברוחניות אתה לא יכול לגלות. אתה מגלה רק השורש. וכאן לפניך, בוא, עומדת בהמה. עכשיו אני יודע, חלקים האלה מותר, חלקים האלה אסור, באיזו שיטה, באיזו צורה. ברוחניות, תנסה להסביר ברוחניות, כשרות. של שיטת בהמה, איזה ספירות, איזה דברים, לשייך אותם למלכות, לשייך לבינה, איך אני עושה את זה, איך אני בודק אותה. נו, אתה מבין כמה שזה, זה, 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 זה ביטוי בגמרא, בכל הספרים שלה. מה הם מבטאים שם? רק חוקים של ההתקשרות הנכונה לכל הרצונות לקבל שקיים עוד דומם צומח חיים מדבר שבטבע. רק אתה צריך לקבל מהספר הבנה שזה נמצא ברצון לקבל שלך, בהתקשרות בינינו לבורא. והבהמה הזאת רק מתארת לך שברצון שנקרא בהמה, אתה צריך כך להכשיר את עצמך כדי להשתמש נכון. ובצמחים כך, ואחר חליבושים ויחלות ועבודות בבית המקדש, ועם הירח ושמש, אתה מבין, כל הדברים מהתחלה ועד הסוף. זה הכל רצונות לקבל שלך, שהם נפרסים מולך, בצורות של דומם צומח חי מדבר, מפני שברוחניות אין לך אותיות, אותיות עבודה. ולכן אתה כך יכול להביע את הדברים. אז אתה כותב גמרא, משנה, כן? ובהם אתה מבטא את זה. אין לך שפה גם כן לבטא את זה בצורה רוחנית. אין, כמה שהם מנסים זה מאוד קשה. איפה ראית בעלי סולם, ארי ועוד לפניהם? כי זה נעשית שפה מאוד קשה. איזה ספירה, נגיד שאני עכשיו בודק, נו, אומרים גית נשא, נגיד, נו, ועוד כל מיני דברים. זה גם כן, איפה זה נמצא ואיפה זה מתקשר, מסבירים. אבל כאן אתה לבעל השגה אחר, אתה מראה לו, אתה מסביר לו בדוגמת בהמה, הוא מבין מה שאתה מדבר, הוא מבין. כי הוא גם כן נמצא בשורשים. מה הוא חושב? אתה מסביר לו על בהמות? אנחנו צריכים לקדש את הלב. זה העיקר. ולכן הוא חושב על הלב שלו. ושאתה מסביר לו על מה שקורה, אבל מה זה בלב? זאת אומרת, מה זה ברצון? איפה ברצון שלי אני אוכל למצוא כאלו הבחנות? מה שאם כן, אם הרצון שלי, אם הלב שלי יצא החוצה ונפרס לכל היקום, ומסבירים לי זה החלק שלך וזה כזה וזה כזה וזה כנגד זה, משהו אחר. שפה. לכן זה נקרא שפת הענפים, היא לא שכתובה בספר, שפת הענפים. היא כתובה אצלי, אני יודע איך לקרוא אותה. מבין? שאם אתה אומנם מדבר על בני אדם, צמחים, חיות וכן הלאה, אני מבין, אני שומע אותך בשפת הענפים, שזה מצביע לי על השורשים ואיך להתנהג בהם. ואתה מדבר בשפת הענפים, אז יש בינינו קשר. מה הוא כותב לנו בהסתכלות פנימית בחלק א' תעס? ולכן מצאו אנשים מקובלים ביניהם שפה מוכנה למסור אותם לדור לדור בין המקובלים. לאנשים הרגילים זה יצא לך תורה חיצונה הזאת, שהם חושבים שהם בזה הם אוחזים בתורה. אלא עיקר בין המקובלים שהם מצאו, שבצורה כזאת הם יכולים למסור את הדברים, כי הם חוקרי המציאות העליונה, אבל איך אני אמסור למישהו? אין לי מילה, אין לי אות, אין לי סיבן, אין לי כלום, יש לי משהו בלב, גם בלב, לב זה, זה סתם, ברצון. אין שום אות, סימן. לכן מפני שיש לנו ענב ושורש, אז זה מה שכותב בעל הסולם, שעל ידי זה שאנחנו יכולים לתאר את המציאות מחוץ לנו, הבורא ברא לנו, נתן לנו הזדמנות להשיג את הכל, ולהעביר מדור לדור ובינינו, בינינו בין בעלי ההשגה, ואחרים, אחרים חושבים שזה מה שהם משחקים במשחקים שלהם, בעולם הזה, זה כל התורה, אין יותר. שהעיקר לשחק, העיקר להיות בזה בלבד. חוץ מזה כלום. זהו, זאת אומרת, לא מתעסקים בלעלות את בני אדם מהענפים לשורשים, שזה העיקר. שם זה הבורא. נו, תגיד מהר.
במהותה של חוכמת הקבלה, בעל הסולם כותב שמצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם המצוינה להפלי, שיוכלו להישא ולהיתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר הענף הגשמי הזה...
זה העיקר, שהם מבינים מדעתם את השורש העליון, שאתה מדבר על פרה, שור נגח את הפרה, אתה מבין על מה מדובר. וככה זה בכל המצוות. אם לא המנהגים האלו, ברמה הזאת, לא היינו יכולים לדבר על השורשים עליונים. לא היינו לעזור, לא היינו יכולים לעזור אחד לשני, להשיג מהר יותר את החוכמה, להתקשר לאלוקות. כן.
אז אותו תלמיד של אברהם עומד, מולו נמצא כבש והזיר. מה הוא מרגיש ביחס לכבש ומה הוא מרגיש ביחס להזיר?
איפה כתוב? שקודם אנחנו צריכים להשיג את השורשים העליונים.
זה כתוב במהותה של חוכמת הקבלה גם, שמהעליון ילמד התחתון. כלומר שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים.
וזה מה שהוא לימד אברהם לתלמידים שלו?
כמו שהם ברוחניותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגת תורה.
ואז הם ראו את ההשלכה, אין לך להגיד, תוצאה. בעולם הזה... ואז התחילו לדבר גם כן במילים של העולם הזה, היה להם שפה. ו?
ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשיים שבעולם הזה, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו, בכמות ואיכות.
ואז יש לך שפה. ושפה לדבר על השורשים, על הרוחניות. אמנם שאתה מדבר במילים הגשמיות, אבל אני פותח ספר, כתוב עליו תלמוד בבלי, ואני רואה שורש, מה אני רואה? החיות, בני אדם, גניבה, רציחה, שם עוד כל מיני דברים. אם אני לא נמצא בשורשים עליונים, בשבילי זה ספר דינים שבעולם הזה. בשביל מה? ככה, רצון השם. אתה מבין? לכן אנחנו נמצאים במצב כמו שנמצאים. כן. נו.
אז עומד תלמידו של אברהם מולו כבש והזיר. מה הוא מרגיש ביחס לכבש? מה הוא מרגיש ביחס להזיר?
אם הוא השיג את השורשים?
התלמיד של אברהם למד ממנו.
לא, לא יודע, חזולה. בסדר, תלמיד אפשר להגיד, אתה יודע.
תלמיד טוב.
נו.
עומד מולו כבש ומולו הזיר. מה הוא מרגיש ביחס לכבש? מה הוא מרגיש ביחס להזיר?
אז עכשיו הוא שואל את אברהם. כן, גם משיג וגם כן שואל אותו, כי מורה שלו, תגיד לי בבקשה, במה אני יכול להשתמש עם החזיר? ובמה לא? באיזה צורה אני יכול להשתמש עם הכבש ובמה לא? אז ודאי שמחזיר אני יכול להשתמש באור שלו, לנעליים. מותר? מה? מה אתה אומר לי? לא. אתה קונן...
אין לי מושג, לא.
אין לך מושג? אתה קונן עליים עכשיו בחנות, כן? אתה שואל מאיזה אור הם נעשו?
לא.
לא. בסדר. אז אתה רואה? אז אברהם אומר לו, אורן, אתה יכול מזה לעשות לך נעליים. יופי.
אוקיי, אז נעביר את השאלה לאברהם. מה אברהם מרגיש? מולו כבש והזיר. מה הוא מרגיש? רעב, רוצה לאכול. מה הוא מרגיש ביחס לכבש? מה הוא מרגיש ביחס להזיר?
הוא רוצה לאחד כל הענפים לשורשים. כולם. אפילו בצורה גשמית. לא רק ברצון שלו. אין? אלא אפילו בצורה גשמית. ולכן הוא גם כן לא נוגע בחזיר ונוגע בכבש. בצורה נכונה נוגע, גם כן לא מן הסתם.
כן, אז למה, למה? מה הוא מרגיש ביחס לכבש ומה ביחס להזיר?
הוא רוצה לאחד כל המציאות, להחזיר אותה אפילו בענפים האלו, הגשמיים, שנראים לו כעולם המדומה. כאן יש כל כך הרבה ניואנסים. ניואנסים, איך להגיד? יש, כן. דקויות. כן, כאלה. זהו. שאפילו בעולם המדומה, הוא גם כן רוצה לעשות אותו דבר. הוא רוצה להיות שלם בכל מה שהבורא מגלה לו, אפילו בצורה שהיא המדומה שמגלה לו. הוא רוצה הכל להחזיר לאותו שורש. והם קימו ככה, לפי הגילוי שבהם. כן?
רגשות, אני מנסה להבין...
אתה רואה לפי מה שגילו שלהם. עד שהם לא עברו את המצרים, לא היה להם צורך בתורה. בהרבה כוחות, בהרבה הבחנות, מה שאחר כך התגלו. כי הרצון לקבל היה עוד קטן, לא מבורר. כן?
אז נגיד משה.
כן.
עומד מולו כבש ומולו הזיר. מה הוא מרגיש? מה הוא מרגיש? אני מנסה להבין.
הוא מרגיש שלחזיר יש שורש שאי אפשר לברר, ובכבש יש שורש שאי אפשר לברר. לכן, בכמה שהוא יכול לברר את הכבש, הוא יכול להשתמש בו, ובחזיר, בגלל שלא יכול עדיין להשתמש בו נכון, הוא לא יכול לברר, הוא לא משתמש בו. זה הכל. הם שניים אותו דבר, אין שום הבדל, אין שום דבר שבחזיר גרוע מכבש, אלא גרוע בידי שאני לא יכול לברר את הרצונות שהם נקראים חזיר לעומת רצונות שנקראים כבש, רצונות שלי, שזה התקה ממני. בתוכי יש רצון שנקרא חזיר, ובתוכי יש רצון שנקרא כבש, ואני רואה את הרצונות האלה מחוץ לי. ורצון הזה שנקרא חזיר, אני לא יכול עדיין להפוך לה על מנת להשפיע. הוא מאוד גבוה. הוא מאוד גבוה. אני אברר אותו רק לקראת דמר תיקון. וכבס אני יכול לברר עכשיו, וגם כן לא כולו שם עם כל מיני הבחנות, ככה או ככה. אתה מבין? איך שחותכים אותו, איך שמכינים אותו, זה הכל צמצום ב' וכל מיני הכנות. שחוזרים לצמצום א', אז זה יהיה חזיר גם כן קדוש. מה זה קדוש? כשר. זה הכל. זאת אומרת, אין בו שום פסול, ואני לא מזלזל בו בגלל שהוא כזה. זה, אני לא מסוגל לברר. כן.
זה קשור במשהו ליחס של משה לזולת, לאנשים סביבו?
גם כן כלפי הזולת אני מתחיל לברר איזה, לאן שייכים אנשים האלו ושייכים ואנשים האלו. כן? נכון, נכון. נגיד, יש, יש בי רצון לקבל כזה שאני לא מוכן, לא מסוגל לתקן אותו. כן? נו, נגיד, צביקה. כן? הוא ככה לא מקרין, מדגים לי רצון לקבל שלי שאני לא יכול לתקן. אז אני צריך לשחוט אותו. אתה תסלח לי, אני מבין שזה. הכל בצורה כזאת, אם תתחילו לראות, אתם תראו כמה שתורה היא, כל העולם היא תורה. כן.
אמרת שיש בו בתוכו רצון כבש, ויש בתוכו עוד רצון שקוראים לו הזיר. כן. אחד הוא יכול לברר אותו, ואחד הוא לא יכול לברר אותו. לכן את זה הוא כן יכול לשהות בצורה מסוימת ולאכול, ואת זה לא. מה זאת אומרת לברר רצון של כבש, או לברר
להשתמש רצון? לטובת האדם שבי, שמעלה את הרצון הזה לדבקות בבורא. זה נקרא לתקן.
אבל מה זה, אבל מה זה שיש בי רצון של כבש או רצון של הזיר?
נו, כאלה סוגי רצונות. כבש זה רצון ששייך, כבש זה רצון ששייך לצמצום. כבש זה רצון ששייך לצמצום ב' וכו'. מה שאם כן חזיר שייך לצמצום א'. אבל זה לא רק חזיר, אתה מבין שזה כל כל לא כשר, כן? הוא שייך לצמצום א'. לא כשר, זאת אומרת, לא מוכן לשימוש בינתיים מחולשה שלי, שאין לי כוחות להתגבר על הרצונות האלו, להפוך אותם בעל מנת להשפיע. אבל לפי היררכיה, חזיר יותר גבוה מהכבש. בכבש אני יכול להשתמש בצמצום ב', בחזיר רק בצמצום א', שיהיה לי עוד כוחות על מנת להשפיע, אז אני אוכל להשתמש גם בחזיר. לא רק בחזיר, עתיד מלאך המוות להיות מלאך הקדוש. זאת אומרת, כל הכוחות הרעים שיהפכו לטובים. כן.
אז מכל הדיון של היום, פתאום נולדת בי תחושה של לכבד את כל הדברים האלה שהם כתבו, בגלל שזה לא כאילו מישהו המציא. זה
מי? הכל. חס ושלום, מה? משנה, גמרא וכל הדברים? חס ושלום, כתבו אותם בעלי השגה גדולים מאוד. תתאר לעצמך באיזה צורה, באיזה השגה גדולה הם היו צריכים להיות כדי לברר פרטי פרטים שבקשר הרוחני, ולראות אותם בענף הגשמי ולברר אותם בשפת הענפים. אתה יודע מה זה? זה, 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 זה דור דעה. אנחנו לעומתם אפילו לא חמורים. זה, זה, זה. מה זה? עד כמה שהם היו גדולים, בעלי, בעלי גמרא? זה. מה זאת אומרת? רבי שמעון היה לעומתם קטן. אומנם שהוא שם נמצא בהרבה מקומות, אבל אתה חושב שהם ידעו פחות ממנו? מה זה? את, אז אתה מתייחס ככה, אתה חושב שהם מדברים על גשמיות. מילה אחת אין בתורה על גשמיות. מילה אחת. הכל זה רוחניות. אבל צריכים להבין נכון הביטוי שלהם. זה מה שבעל הסולם אומר לנו שם. שמצאו מקובלים מתוך השגה הרוחנית. כן, מצאו פטנט כזה, הזדמנות כזאת. נפלא. לדבר ביניהם. כי רצון אין לו שם. עוד נדבר פעם על, נגיד, על השידור. איך שהם כתבו, זה כתבו אנשי כנסת הגדולה, שידור. אין? איך הם ביטו את זה, באיזה צורה. הם כתבו כל מילה מילה מתוך ההשגה, למה זה צריך להיות כך. אם היו מלמדים אותנו כולנו ככה מבית ספר, מה יש לנו בידיים? וגם כן, אם היו מדברים כך לכל העולם, מה יש לנו מהשגה העליונה שכל העולם יראה את זה כך? אז לא הייתה ירידה, לא הייתה נפילה. תראה מה שנעשה, איזה היפוך נעשה ממה שהיה לפני חורבן בית המקדש השני, לאחר החורבן, שזה הפך להיות ליהדות, שאוחזים רק בחלק החיצון, בלי להזכיר את החלק הפנימי לגמרי, בלי ללמוד שזה קשור ענה ושורש. זה כל הצרה. וזה מה שאנחנו בעצם רוצים לברר לפני כולם. שזה לא פסול, וזה לא זה ולא זה, אלא יחס צריך להיות אחד לשני, קשר צריך להיות אחד לשני. ובאיזו צורה נכונה צריכים לאבד את לכבד את הענפים, שפת הענפים, מפני שזה מצביע לשורשים. ורק מתוך זה שמשיגים את השורשים, אז אנחנו נבין את שפת הענפים, ונבין מה שכתוב במשנה ובגמרא ובכל ספרות הקדושה. לכן נקראת קדושה. כן. מה, לא.
כי כל הקושי למתחילים, הוא כותב לנו בעל הסולם בתלמוד 10 ספירות, כי כל הקושי למתחילים, כי תופסים את הדברים בביטויים הגשמי.
זה ודאי בעיה. זה ודאי בעיה. אם אין לידם מישהו שמכוון אותם נכון, אז הם נשארים באותו מישור של העולם הזה, לא מסוגלים מעל ממנו לתפוס את מה שכתוב, וחושבים שכתוב על העולם הזה בלבד. כן.
רציתי רק לקראת סיום לספר שהשבוע אנחנו ככה בדרום פתחנו הרבה קורסים למתחילים בחוכמת הקבלה, באילת, בקריית גת, בבאר שבע, באמת נפתחות כיתות, זה מאוד יפה לראות, ודבר, יש תמונות, הנה כן אנחנו רואים, זה עמית אתמול באילת, ככה באמת כיתה יפה, קמפוס גדול, 40 תלמידים, וחדש, אתמול חברים...
איפה מצאו מקום כזה יפה?
זה חברים שלנו באילת.
כל הכבוד.
דאגו לזה.
כל הכבוד, אילת, אנחנו איתכם.
ודבר אחרון חדש, אתמול החברים מפה, מפתח תקווה, יצאו לחלק פליירים לקראת קמפוס ברמת גן, שאנחנו עכשיו הולכים לפתוח שם, שזה חדש, אז היה באמת תגובות מאוד יפות וטובות, ושבאמת ככה נצליח...
מצוין. כן, אסף?
ותוך כדי השיעור המיוחד שהיה לנו היום, היה שידור מיוחד של חברים שלנו מניו יורק, שידור אינטראקטיבי על חוכמת הקבלה באינטרנט, שהם קיבלו מעל 800 שאלות, זה פלא. זה פשוט, אז הם ככה היו מוצפים, ואנחנו מקווים לראות מזה הרבה מאוד תלמידים חדשים בלרנינג סנטר שלנו. אז חיים.
חבר'ה? מודעות?
לא, רק שואלים אם יש משימה יומית. אם אתה יכול לתת לנו משימה יומית.
משימה יומית? לראות את הכל ה... מאיים בחוץ. והפוך, שמה שנראה בחוץ, זה הפנימיות שלי. בסדר? כולל צביקה.
כמה הודעות לסיום. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למפגש היכרות מרתק על חוכמת הקבלה ועל הקשר שלה לחיינו. בקריית גת ובבר שבע, מחר בשעה 19:00, הכניסה חופשית. לפרטים חייגו 1-700-509-209. שישי פתוח, חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ 66, באו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית עם הרב לייטמן. יום שישי, 14:45 לפנות בוקר, ברחוב הנבטים 12, פתח תקווה. לתיאום הגעה יש להתקשר 1-700-509-209. נרשמים עכשיו, חברים, תלמידים וצופי ערוץ 66, אינכם מוזמנים לקבל מידע ראשוני ולהירשם לכנס העולמי שיערך ב-23-25 בפברואר בתל אביב. יירשמו עוד היום באתר קבלה לעם, kab.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב, למעוף של בוקר יום. הנה ביונה לבנה ימלא בפי המרקד שלום.